Digo que es de
Este es un programa
programa, ¿qué se le tira? ¿Ma?
Amarnos se entre el maître-là.
Amarnos se entre el maître-là?
¿Qué?
¿No? ¿No es mujer? ¿Qué es de ahí? ¿De qué es la plana? ¿Ahí ma? ¿Alí mud bashiwa kodema ya? ¿Tashu? ¿Qué? 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 מה הוא העניין? מילולים או התוכן? התוכן. אז לא צריך לחזור על מה שלמדנו, אם זה היה קשה. העיקר היה, אם אתם זוכרים, ההבדל שבין המושג הוויה והמושג מציאות, כן? טוב, נניח שזה כבר מובן ונמשיך. אז אם יש שאלות, אני מוכן לתאם את השאלות, כי כדאי להבין את העניין בהן. אולי רק בקצרה. המושג הוויה מורה על האצילות של האלוקות שייכת לעולם שלו. וזה נקרא הוויה. המציאות זה המציאות של העולם שלו. ולכן גם במציאות יש איזה מין, נאמר, המקובלים אומרים זוהר. אבל זה הארה מן האור של ההוויה. זה מובן? לא, אני רוצה לדעת אם זה מספיק מובן. כי כשאנחנו מגדירים את הבורא, אז אנחנו אומרים, ואני מתייחס למושגים הכי תיאולוגיים, פילוסופיים, רציונליסטיים, שבחכמי ישראל, אשר שייכים לאותו מחנה. אז אנחנו אומרים, לא רק שהוא הווה, בעיקר, נגיד הוא נאמר, מהווה ולא הווה, אלא שהוא נמצא, זה מובן? ולכן יש גם מן האור האלוקי שברא את העולם, גם בתוך עולמו. ולכן אתם מוצאים הגדרה שכזו, שהוא ממלא ומסובב את כל העולם. מבחינת ממלא העולמות נמצא. מבחינת מסובב העולמות, מהווה. זה מובן? זאת אומרת, האמונה של ייחוד השם שברא את העולם, זה לא רק שהוא הוויה, אלא שהוא נמצא. למשל, אלוקינו שבשמיים ובארץ. מי שמגדיר את היחס לבורא רק אלוקינו שבשמיים, ויש מצבים כאלו, ואנחנו מוצאים גם במקרא, שהקריאה לשם היא קריאה לאלוקי השמיים. או גם כן להבינו של השמיים. זה מושג אחר, זה יותר מדויק, זה סיטואציה נאמר אחרת, אבל זה גם כן נמצא, הבינו של השמיים. זה כבר קרוב למציאות, יותר קרוב מהיחס להוויה בתוך הוויה. אבל בשימוש של אמונת ישראל, של חכמי אמונת ישראל, ההוויה זה ההארה שבאה מהאינסוף כדי להוות את העולמות, ולכן היא נקרא אצל התיאולוגים שלנו, מהווה העולמות. זה מובן? בעיקר זה קצת לשון, קצת קבלי, אבל כדי להעיר את המושגים, ובעיקר זה מה שהמקובלים קוראים עולם האצילות. השם אלוקי ישראל זה ההוויה של עולם האצילות. אבל עולם האצילות זה למעלה למעלה מהעולמות שלנו. אבל זה גם שייך לעולמות האינסוף, וגם שייך לעולמות שלנו, שהם נקראים מציאות. ולכן, במשמעות הרגילה הפשטנית של המילה מציאות, ברור שההוויה נמצאת, שהמציאות היא הוויה. אבל בשימוש היותר מדויק של המושגים האלו, הוויה זה אלוקות, מציאות זה עולם. אבל בל לשכוח שגם בעולם יש הארה של האלוקות. בעיקר בתקופות הנבואה. בתקופה של הנבואה זה מתגלה, זה מורגש, זה נקרא שכינה. בתקופה שאנחנו חיים בה, מהסיום הנגלה, סיום הגילוי של הנבואה, מכיוון שאנחנו מאמינים שהנבואה לא הסתיימה לגמרי, קלים, יש המשך דרך רוח הקודש, יש המשך דרך שולשלת הקבלה, זה עוד נושאים אחרים, אבל קשורים לנושא שלנו. אנחנו חיים בעולם, מאז חורבן בית ראשון בעיקר, יש כמה, קצת זמן של שלהי אותה תקופה של הבית ראשון שמעבירים לבית השני, אבל זה זמן ממושך מאוד מאז שקרה חורבן בית המקדש, אז הגילוי הסתתך, אבל אף על פי שהגילוי הסתתך, יש למין הערה של הערה, של הערה, כן, שהמקובלים קוראים לה זוהר ולא אור. אתם מבינים את ה... ולכן לא לחינם שהספרים הכי בסיסיים, למרות כל מה שאומרים באוניברסיטאות על זה, של הקבלה, ספר הזוהר וספר הבהיר, זה שם דומה, בהיר, זוהר, זה אותו דבר. התוכן זה אותו תוכן מכל מקום, ורק השיטה של הלימוד היא קצת אחרת. כמו שאנחנו נוציא בכל השיטות של תורת הנבואה עכשיו, כמו מאז, יש נטייה של המתנגדים, ויש נטייה של החסידים, ויש נטייה של האשכנזים בכלל, של הספרדים, של הבבלים, אבל כל זה תורה. זה כל אחד והמחנה שלו. גם כן, בתקופת התנאים המקובלים, התנאים של חוכמות חן, חוכמות הנסדרות, אף על פי שכל התנאים היו קשורים לנבואה, אבל כשאנחנו אומרים שבתקופת התנאים יש פשטנים, יש מקובלים, התנאים הפשטנים זה לא הפשטנים הפשטנים שלהם. אתם מבינים את ההבדל, זה שיוך קומה אחרת. אבל בכל זאת, באותה תקופה של התנאים השייכים לחוכמת הנסתר, אז היו מדברים לא באופן ישיר לאור שהתגלה בשעת הנבואה, בתקופת הנבואה, ולא רק דרך הדיבור, אלא דרך כל החושים שיש לו לאדם. שכל זה נקרא אור, בלשון קבלי. גם האוזן, גם הפה, גם חותם וכן הלאה. כל זה נקרא אור, לא רק העין, כן? אורות העין. וכפי שאמרנו, ואני חוזר על זה, האור הזה, בבחינת חדש, במהרה יאיר, הציון, תאיר וכן הלאה. זה אותו. אותה השקפה. היו מדברים על זוהר. אז נחזור לנושא שלנו. הוויה זה הוויה ממש. זה, אם אני יכול להשתמש במושגים האלו, המציאות שלנו, שהיא בעיקר. זה קצת סכמתי, אבל זה העיקר. זה מציאות של שטח וזמן. בכל זאת, יש המציאות הפנימית של הנשמות. וזה נקרא, באופן אטימולוגי, לפי דעתי, עולם הנסתר. עולם הנסתר זה עולם הפנים, כן? ולכן חוכמות הנסתרות זה חוכמות השייכות לנסתר שהוא הפנימי של המציאות. כן? כפי שראינו גם כן, וזה גם כן חשוב לציין, מה שאנחנו אומרים פנימי זה גם כן מה שאנחנו אומרים עליון. עליון פנימי, פנימי עליון, זה כמעט אותו מושג. עכשיו, במציאות שלנו, אחרי תקופת הנבואה, על כל זאת, כפי שאמרתי, גם במציאות שלנו יש הערה של אותו אור שהתגלה בתקופת הנבואה. זה מובן. אני חושב שפה יש איזה עיקר עקרוני. מי ששכח שהנבואה הסתיימה, לא מבין מה זה נבואה. מכיוון ששכח שהנבואה קיימה פעם. קיימה, כך אומרים? הייתה קיימת, איך אומרים? התקיימה, סליחה. התקיימה פעם. ולכן, ייתכן מאוד שהדו-שיח הבלתי אפשרי בין הפשטנים והמקובלים, שאנחנו מכירים, כפי שאנחנו מכירים אותו עכשיו, בא מאותה נקודה. מי ששכח שהנבואה הסתיימה, אז שכח גם כן שהנבואה התקיימה פעם, וכשהוא מדבר על הנבואה, מדבר על איזה מין חוש פייטני מיוחד, או מין חוש שכלי מיוחד, תלוי איזה שיטה, כן? ולכן כדאי לחזור על אותה נקודה, כי זה מוקד האי-הבנה בין כל החכמים שמתעסקים, אם אפשר לומר, בעניינים האלה. אז הוויה, שוב, זה הערה מן האור האינסוף, ויש המון מדרגות, סוף סוף ההערה היא נקראת עולם האצילות, וזה, אנחנו מוצאים את זה בכל ההקדמות של כל חכמי הקבלה, הוא שנקרא השם אלוקי ישראל. ומציאות, זה המציאות דרך השטח והזמן, וזה מתחיל למטה מעולם הבריאה, עולם הבינה. ושורש השורשים של הזמן ושל השטח, זה כבר מלכות דבינה. וגם קצת למעלה, כל העולמות שנקראים תמונה, למי שקצת רגיל בעניינים האלו. ולכן, כדי להבין שבלי העזרה של הנבואה, אי אפשר לתפוס כל המושגים האלו, מה זה הוויה אלוקית כהערה מהאינסוף, שמשפעת גם במציאות שלנו, צריך להבין את זה, אין לנו מחוץ לנבואה ומחוץ לרוח הקודש והחוש של החוכמה של חכמי הקבלה אחר כך, כל זה זה אותו קו עד אנחנו אנו, אנחנו לא יכולים להבין אלא בהקש מן המציאות שלנו להוויה. חוץ מזה, כל נשמה, וכל נשמה זה עולם בפני עצמו, יש לה אפשרות להבין מי דחתה כל אחת בסגנון שלה. ועל זה לא מדברים בפומבי. כל אחד מבין איך שהוא מבין בינו לבין עצמו. מכיוון שזה הליך שכלי שנקרא אצל החכמי הלוגיקה, אינדוקציה ולא דדוקציה. כן? ולכן אי אפשר להבין אלא שוב כל אחד בינו לבין עצמו. ויתכן מאוד שזה גם כן נקרא נסתר. זה נסתר. אפילו שמדברים ברמז על זה. מהו הרמז? מבינים במציאות שלנו, וההיקש הוא מהמציאות להוויה. אצל הנביאים, פשוטו במשמעו, זה לא היה אמונה, או רק אמונה. זה לא היה קושי לתפוס את זה. זה היה אמת מתגלית. הם היו רואים, שומעים, מריחים. כן. גם זה יחלו של נבואה. אתם זוכרים את המצוקים בנביאים על זה, כן? שיבוא המשיח נביא, כי הוא יהיה הראשון. ולכן אני אנסה לתאר את זה ככה. מה אנחנו מכירים? ממה יש לנו ניסיון? מהמציאות. אבל מכיוון שהמציאות קיימת, יש לנו הנחה שקיים גם כן את היסוד של המציאות, של המציאות עצמה. המציאות לא מתקיימת בפני עצמה. מכיוון שהמציאות היא מוגבלת מגדר של הסופי, מוגבל, יחסי, ואם כבר היחסי קיים, אז יש סימן, רמז לזה שהמוחלט קיים. מכיוון שהיחסי הוא היחסי של המוחלט. אבל שוב, זה תלוי במדרגות של חוכמה. למדנו בשיעור אחר, זה בפרשת השבוע, המושג חכם לב. אתם זוכרים בפרשה. חכם לב. אבל לפי המושגים של המסורת, לב זה חוכמה. אם כן, חכם לב זה חכם של חוכמה. יודעים את זה, לב זה חוכמה, כן? ויש בספר יצירה משנה שלמה על למדבט נתיבות חוכמה, כן? ולב זה חוכמה מכיוון שיש הבדל בין לב אב עם שני ביתים ולב עם בית אחד. ובמושג לב יש איזה רמז לאיחוד כל המידות. מה? נכון. אבל לא, השתמשתי במילה חוכמה, כן? אפשר לדייק ולומר שיש רגילים יותר לומר נון שעה לבינה, כן? ולמבט נתיבות חכמה. אתם זוכרים אולי בשיר בר יוחד, כן? לב נתיבות, כן? 32 נתיבות. וצריך לדייק את זה. לפי דעתי השורש הוא בחוכמה, כי חוכמה נקרא קצת ישות. אבל בכל זאת, אני אחזור לתיאור הזה, שלבב זה עם שתי היצרים, שני היצרים, שמאלי ושמאלי וימני, יצר טוב ויצר רע. לב זה כבר המדרגה של איחוד כל המידות. ואם אפשר לתאר את זה ככה, פה מלא חוכמה זה פה שיש לה למד בית שיניים של חוכמה. כמה יש שיניים אצל האדם? למד בית, כן? לא, זה רק מקרה. ולא התכוונתי לה, איך אומרים בעברית מודרני? שם של חוכמה, שם של בינה. טוב, מכיוון שבכל שם יש שורשים, אז השורש הוא בחוכמה.
שניים
נוספות על הלמד. מה? לא, זה יותר מסודר. זה מין תחליף שאינו תחליף. טוב, אז מה שרציתי להגדיר זה ככה. בעולם שלנו פעל איזה מין קטליזטור, כך אומרים באנגלית, כן? כי בצרפתית אומרים קטליזר, כן? של האינסוף, דרך השטח ודרך הזמן. כאילו המציאות שלנו היא ממש ההיפוך של ההוויה בבחינת מציאות, ובבחינת, אפשר להגדיר את זה, פעולת הבריאה, איזה מין קטליזטור של ההיפוך הזה, שפתאום נמצא בבחינת מציאות, דהיינו דרך שטח וזמן. אבל מכיוון שככה, יש איזה מין הערה של ההוויה גם בתוך המציאות. אז מן ההערה, ההיא, אפשר לדבר. מההוויה אי אפשר לדבר. מכיוון שאחרי שהנשמה יש לה תפיסה כלשהי, כל אחד בעולם שלו, במה מדובר, זה לא עובר מפה וחוץ. הבנתם מה שאני אומר? כי עיקר הדיבור זה הסדר במציאות. אני זוכר שלמנו פעם, אני זוכר זה התחלת פרק שני במסכת ברכות. יש איזה מין פלפול של הגמרא על דברים הדברים, והיו הדברים האלה אשר אנחנו נצריך היום. אז מכיוון שהכתוב אומר, והיו הדברים האלה, והיה מספיק לומר, והיו דברים אלה, ההוא לא מוסיף. ויש מחלוקת, לכאורה מחלוקת, אבל זה נושא בפני עצמו, בגמרא עצמו. אבל רק אני אספק מה ששייך לנושא שלנו, שמחלוקת איך להבין שמה ישראל, המילה שמה, האם מי שלא ישמיע לאוזנו יצא, הוא צריך שישמיע לאוזנו, מכיוון שכתוב שמע, כן? אז יש תנה אחד, המורה אחד. תנה? בין תנאים, במשנה? נכון, נכון. אז תנה אחד אומר, שמע בכל לשון שאתה שומע, זה גם כן משמעות של המילה שמע, מכיוון שכתוב שמע, צריך להבין, כן? ואם ככה, אם אני מקיים את הפסוק שמע בכל לשון שאתה שומע, אני לא צריך להשמיע לאוזני, כן? והתנה השני אומר, לא, שמע צריך להשמיע לאוזני, ולכן צריך בלשון הקודש. זה ההבדל הראשון. ולכן, מה התנה הראשון עושה עם הדברים הדברים? אז לפי השקלא וטריא בגמרא, זה שלא יקרא למפרע. זאת אומרת, שיקרא בסדר. והיו הדברים האלה בסדרם. לא, זה לגבי לשון הקודש. זה הליבה השנייה, המסקנה השנייה. זה לגבי הדעה הראשונה, כן? והרי אתה נהיהו, זה בלשון הקודש, לפי הגמרא. אז בדעה השנייה, שלא צריך שזה יהיה בלשון הקודש, אז איך הוא מקיים את ההי הזה, והיו הדברים האלה, זה לפי סדר, שלא יכל למפריע. וזה כלל חשוב מאוד. בכל מקום אני רוצה להסביר למה הייתה מהחוקת שכזו. לפי דעתי זה צריך הרבה זמן כדי להבין את הסוגיה, שהיה צריך להחליט בזמן התחלת הפירוד של עם ישראל בכל הארצות. וכשהפירוד, הפילוג, הגלות התחילה, אז מהר מאוד, רק תלמידי חכמים היו מבינים את לשון הקודש. ולכן, איך אני מקיים? שמע ישראל, כל ישראל. אז מי שלא היה תלמיד חכם, לא היה מקיים את המצווה של קריאת שמע. כי בעמקות של הדברים, לא צריך, לא מספיק לומר בעברית. צריך להבין את העברית בכוונות של לשון הקודש, לפי הגמרא, כן? ולכן, כשרש"י מסביר בהבד יתניהו, רש"י אומר בלשון הקודש, הוא לא אומר בעברית, כן? לשון הקודש גם בכל לשון, כולל עברית של האולפן. הבנתם את העברית. ולכן, זה מגלה שהפונקציה... אני רוצה לומר בעולם הדתי, אלא אפשר לומר בעולם החרדי, הפכו הקערה על פיה. היה ייתכן צורך חינוכי גם כן, אבל לא לשכוח את היסודות בגמרא, במשנה, שקודם כל האמונה, קבלת מלכות שמיים, ואחר כך לקיים את המצוות. שוב אני חוזר, לפי דעתי זה גם כן קשר למהדרין, מה שעושים החרדים, קודם כל קבלת עול מצוות, ואחר כך אולי אם יצא השם קבלת עול מלכות שמיים, כן? אבל זה אסטרטגיה חינוכית, אבל שורש הנושא במשנה, בתלמוד, זה כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים ואחר כך תחילה, כן, נכון? ואחר כך עול מצוות, שכחנו את זה. אבל באופן חינוכי זה חשוב. איך להגיע לעול מלכות שמיים? הגמרא עצמה נותנת לנו את הסדר. ברכה ראשונה לפני קריאת שמע, ברכה שנייה ואחר כך קריאת שמע. הכלל הוא, ברכות אינן מעקרות, אבל ביחיד. לגבי הציבור, סדר הברכות מעקר. מה זה הברכה הראשונה לפני קריאת שמע? בריאת העולם. הברכה השנייה, אהבת ישראל, דהיינו, משמעות הבריאה, משמעות ההיסטוריה, ומזה מגיעים לעול מלכות שמיים. זה האסטרטגיה החינוכית הקשרה, נאמר. ייתכן אסטרטגיות אחרות, אבל זה עניין חינוכי. לפי ההלכה, סדר קריאת שמע קובע, אני חוזר לנושא שלנו, שלא יקרא למפריע. שלא יקרא למפריע, זה לא רק שלא יקרא מילה זו לפני מילה אחרת, למשל ישראל שמע, כן? או פסוק זה לפני הפסוק הקודם, אלא זה כבר גבי סדר הפרשיות. סדר הפרשיות זה עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות. זה גם כן משפיע לבעיה של הגיור להמון בעיות, כן? אני חושב שהמון בעיות מציאותיות של החברה שלנו, החברה היהודית והחברה הישראלית, באו מכיוון שהפכו את הסדר לפי הדרש. לפי הדרש של נעשה ונשמע. כי הפשט זה נשמע ונעשה. הבנתם את הכל? לא. אז אני מסכם את זה ככה, שעיקר הדיבור זה סדר המציאות. מהי המציאות עצמה? הדיבור לא יכול להסביר. זה חוכמת הנשמה. ומכיוון שחוכמת הנשמה זה דבר פנימי, זה דבר נסתר, אז כל אחד מבין את הנסתר לפי חוכמת נשמתו, ולכן עשו מה שאנחנו עושים פה בפומבי. זה הכלל. לימוד ההוויה זה רב אחד ותלמיד אחד. כמה נושאים שני תלמידים, אבל לא יותר. אתם יודעים את זה, כן? ואני חושב שגם בחוכמת המוסר צריך את הכלל, שמסוכן מאוד שיעור ומוסר לכיתה שלמה. כי כל נפש הוא נפש בפני עצמו, והמוסר השייך לנפש זו, זה לא מוסר, המוסר השייך לנפש אחרת, אף על פי שהכיוון הוא אותו כיוון, אבל השביל הוא לא אותו שביל, ויש פסוק לזה, מה הוא הפסוק?
בשבילי
דיברנו, חנוך לנער. יפה, יפה. חנוך לנער על פי דחקו. דחקו של מי? לא של המורה. אלא של הנער. ואין לכם שני נערים שווים. אנחנו רואים לדאבוננו את זה גם בעיתונות. ויש גמרא על זה. כל בריאה היא עולה בפני עצמה. טוב, בקצרה. ולכן, מה למדנו פה על עניין התמצית? כן? ההוויה, אין לנו תפיסה. אלא דרך השכל שמתעלה להבין מתוך המציאות מהי ההערה, הזוהר של ההוויה. מה אנחנו מבינים? המציאות. אבל מתוך המציאות אנחנו, יש לנו איזה מין תפיסה שכלית, אבל דלה מאוד, של הוויה. ולכן, עיקר מה שאנחנו יודעים על ההוויה זה אמונה. ויש מדרגות בה. כל אחד לפי כוח נשמת. זה מובן? טוב. כל זה היה צריך כמה שיעורים, זה כבר השיעור השלישי, מכיוון שהרב התחיל ככה, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ומכיוון שמוסיף מיד, ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, ברור שיש הבדל בין הוויה ומציאות. זה מובן, כן? ולכן, כמעט בכל השיעור הקודם היה על המושג הוויה. ואחר כך הבנתי שזה היה אולי יותר מדי קשה, לכן שאלתי לפני השיעור. עכשיו זה קצת יותר מובן, כן? טוב. הקושי בא מכיוון שבשימוש הרגיל של המילים האלו אומרים הוויה במקום מציאות ואומרים מציאות במקום הוויה, כן? כאילו אין הבדל, יש הבדל מהותי. גם מי שחושב את הדברים האלה בשפה זרה יודע שגם בכל השפות הזרות יש הבדל בין המושג להיות והמושג להימצא. אני לא רוצה להשתמש, להיכנס בעניינים האלו בשפות זרות, אבל גם בצרפתית, גם באנגלית, כל זה בלטינית, ויש הבדל מהותי. העצם הוא לא אותו דבר. זה מובן? אז אם למדנו כבר את זה, שההוויה זה היחס בין האינסופי והמציאות. ולכן שמו של הקדוש ברוך הוא זה שם ההוויה. על מה מורה השם? השם זה היחס בין הבורא לבריאה שלו. ומכיוון ששמה של הבריאה בכללותה במחשבת הבורא זה גם כן הוויה, לכן השם של הבורא זה הוויה. מכיוון שלא מדברים על הבורא, זה אין סוף. והביטוי שלי אין סוף, כן? ומדברים על קשר על היחס בין האינסוף ועולמו. ומכיוון שכלל העולם נקרא הוויה, כלל העולם, כן? אז השם של הבורא זה שם הוויה. הבנתם? ולמדנו גם כן שיש הבדל בין השם השייך לעולם הזה, שהוא שם יודקה ובקה, והשם השייך לעולם הבא, שהוא יודקה יודקה, זה למדנו כבר בשורה הקודמת, כן? אז אני לא חוזר על זה, ולא לחינם, רש"י הביא את הפסוק הזה של הנביא, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, בפירוש שלו, על שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כן? זה, אני לא רוצה לחזור לזה, רק הסבר קצר, כיוון שיש קושי בפסוק עצמו, והיה ביום ההוא. מה זה יום ההוא? והיה ביום ההוא. איזה יום? מה? לפי הקונטקסט שלנו. מה? זה גם כן אמת, אבל מה? לא, לא, זה כבר קבלה. לפני קבלה, קצת חסידות, אבל זה שייך לקבלה. זה גם כן שייך לזה. לא, קודם כל הפשט. קראתם מה אמר הנביא בכל מה? כשיהיה ייחוד בין ישראל ויהודה. כשיהיה ייחוד בין יוסף ויהודה. כשיהיה ייחוד בעם ישראל, אז ביום ההוא. כן, זה סימן של הגאולה. זה סימן של החזרת הנבואה. זה סימן של התגלות של הוא. כן, אבל קודם כל, הפשט זה פשט ציוני, ראיתם את זה? אז והיה ביום ההוא, בלשון הקבלה, הוא זה רומז לספירת כתר. תחשבו על זה, מי שבקי בזה, כן? כי באותה מעלה שנקראת הוא, השם הוא אחד, הוא שמו אחד, שמע הוא שמו אחד. לפי לשון הזוהר, השלה הקדוש, פירש ככה. כי הוא זה ה-ו-ו, הוא ושמו אחד. נדמה את זה. זה פשוט מאוד, כן? שכל פעם אני מתפלח. איך זה פשוט? כן, במדרגה שנקראת הוא, אז הוא ושמו אחד. יש לכם קטע בתפילה שרומז לדברים האלו. אתה הוא אחד לפני שבראת העולם, אתה הוא אחד. עם המחלוקת המפורסמת בין המוסך ספרדי והמוסך האשכנזי, וגם לזה וגם לזה יש סמך. זה לימוד בפני עצמו. אבל אני חוזר על הפסוק, ויה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. ושמו אחד, אני מבין שיש בסוף ההבטחה שביום ההוא יהיה שמו אחד. מכיוון שעד עכשיו השם הוא, אפשר לסגור שם, השם הוא, איך אומרים, בפילוג, דרך בין 70 שמות. כל אומה ואומה יש לה שם משלה. כן? יש איזה רמז שאני לא זוכר, אולי בעל הטורים, אבל אני לא זוכר בדיוק אם זה בעל הטורים, שאתם רואים שבכתיבת ספר תורה, זה רמז לסופרים, המילה שמה יש עין גדולה, כן? ואחר כך אחד דלת גדולה. אז קוראים שם בבחינת עין, יהיה שם של ארבע אותיות. הבנתם את זה? יש עין שמות, כל אומה ואומה עין אומות, כן? שבעים אומות יש לה שם משלה. בחנו בזה ש... ואני זוכר אם קראתי את זה אצל חכמי אומות העולם או אצל חכמי ישראל. שבכל שפה, השם שהם משתמשים, בכל אומה ואומה, כדי לומר השם יתברך, יש לו ארבע אותיות, אפילו באנגלית. באנגלית, God, יש רק דלת אחד, D אחד, כן? אבל באנגלית הישנה, יש שניים, כמו בגרמנית, כן? ולכן, יש איזה פרסומת באנגליה, is good for you, משהו כזה. אז זה קריקטיב, is good for you, הם אוהבים את זה. ושמה יש גם כן ארבע אותי. אז, דרך אגב, אני רגיל להסביר לכמה תלמידים שמתחילים להיות אדוקים, ככה אומרים? בלשון המטה. אז רגילים לכתוב בלועזי האות ד עם נקודה, כן? מכיוון שזה כבוד השם. אז אני מסביר להם שזה גידול. מכיוון שהשם הזה בלועזי זה שם פגני. יש לו ארבע אותיות, אבל... ולכן, סוף סוף הם עושים ההפך של הכוונה. כוונתם רצויה, אבל מעשה הם לא רצויים. ואתם תופסים את זה. זה ממש, סוף סוף עושים את ההפך ממה שמתכוונים. נותנים כבוד לשם פגני. אז מותר לא לומר את המילה ההיא. ולכן אני זוכר שהייתי קצת משפחה בתלמוד תורה, לפני לא כל כך הרבה זמן, זה היה אסור להוציא מפה את המילה ההיא. בכל לשון, אפילו ביום, היינו אומרים השם. או השם יתברך. אבל לומר אלוהים, כמו שאומרים ברדיו, בעיתונות, וגם לא, זה בלספם, איך אומרים את זה? ומה? חילול השם, פשוט כמו שאומרו. טוב, תודה לאל שהם לא מבינים במה מדברים. וזה מעניין מאוד. כל הביטויים שאנחנו היינו משתמשים בהם, זה היה רק רמז להוא. הוא התברך שמו, או מושגים כאלו שאתם מוצאים בספרים, כן? רמז להוא, לאותה מדרגה שהוא שמו אחד. לכן אני חוזר על העניין של יהיה השם אחד ושמו אחד, אז הוא שמו אחד, אנחנו מבינים. כי בעולם הזה שמו אינו אחד, שימן שמו, כן? מכיוון שכל אומה ואומה משתמשת בשם אחר ששוכשו זה אלים. איזה מין אלים, איך הם הכירו את האלקות בתקופה של המייסדים של האומה שלהם, באותה תקופה של המיתולוגיה של המיתוס, שהייתה מקבילה לתקופה של נבואה בישראל. זה פשט. זה פשוט, אבל רשע של מקרא יהיה השם אחד, ולכן יש מחלוקת חריפה בין מפרשי רש"י על הפירוש שלו על אותו פסוק, מה רצה לומר הפסוק? האם צריך להבין שעכשיו אינו אחד, י' כברכי השם, כן? לא שמו, שמו הבנו. ולכן לפי דעתי...
זה מה שרש"י כותב, על שמה יצטר של השם?
נכון. לכן, השם שהוא אלוקנו עכשיו, עתיד להיות אלוקי האומות, עובדי כוכבים באיזה מין גרסה ועובדי לילים בגרסה אחרת, ואומות העולם בגרסה אחרת, הייתה סנזור השמה או משהו כזה, אבל הרעיון הוא פשוט. ולכן, יש מחלוקת בעיקר בין השורשי ברמב"ן, בין הרם והגור אריה, מה כוונתו של רש"י. האם זה תלוי בהכרת האדם, או האם במציאות הוא לא אלוקי אומות העולם. תראו, אני לא רוצה להיכנס באותה מחלוקת, תראו את המחלוקת במפרשי רש"י. ולכן, כדי לבאר את העניין, לפי דעתי, באופן הכי פשוט, כדאי להבין את זה ככה. והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד כמו שזה כבר עתה שהוא אחד. ושמו אחד, אבל זה לא אתה, זה עתיד להיות שמו אחד. הבנתם את הפירוש? טוב, אני חוזר לנושא שלנו.
סליחה, אולי אני אפנה את זה בשביל שאלה מה שאני אומר קודם. לא הייתה פה לפרט אותה, כי סוף סוף המציאות היא המציאות של ההוויה. האם זה נכון לומר שהמציאות הומצאה על ידי ההוויה? האם כן, אז איך התהליך הזה?
לכן?
כמו ששניהם
הומצאו. גם ההוויה. כי ההוויה, אם הבנתי את השאלה, ההוויה באה כהתגלות לצורך המציאות. מכיוון שהבורא רצה לברוא את המציאות שלנו, לפי הכלל הפשוט, סוף מעשה ומחשבה תחילה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, השמיים באו לצורך הארץ. ההוויה התגלתה בבחינת אצילות כדי להמציא את המציאות.
שזה לא ההוויה שהמציאה את המציאות.
כן, ההוויה המציאה את המציאות. זה שלבים. ולכן מיד אנחנו אומרים, הוא המאציל, הוא הבורא, הוא היוצר, הוא העושה. כן, הוא. והוא זה באותה מדרגה, למעלה מהאצילות, הוא, כן? כי כתר זה למעלה מחוכמה. אבל... נאמר, ההליך של ההמצאה, אם אפשר לומר את זה ככה, זה בין בינה לזרם בינה. ולכן הוא נקרא בורא. אבל למעלה מזה נקרא מעציל, למעלה מזה נקרא הוא. הוא המעציל, הוא הבורא, הוא היוצא, הוא הרוס. מה שמתארת התורה בראשית ברא אלוקים שמיים את הארץ, זה קרה במלכות דבינה, שהיא המדרגה האחרונה של עולמות דאינסוף. אך על פי שאתם מוצאים בכמה ספרים שעולמות דאינסוף מסתיימים למעלה מזה, למעלה מכל העולמות דאביה, במה שנקרא עולם הצחצחות, זה עוד למעלה, כן. אבל בכל זאת, זה לא, אין לנו עסק בנסתרות. זה מספיק להבין את זה. ההוויה המציאה את המציאות. ולכן אנחנו מבינים עוד יותר, במה שהתחלתי, שהעולם האצילות נקרא השם אלוקי ישראל. עיקר ההסבר הזה בא מהבן איש חי. ברוך שזה בא מהזוהר, דרך העץ חיים, אבל איך אומרים, הניסוח העיקרי בא מהבן איש חי. טוב.
אני רוצה שכאילו
יהיה, זה דווקא לא תנאי, יתקדם כן.
אבל כשאנחנו
קוראים,
גם
שקוראים בתורה, כשמתפללים,
לא
מבטאים את יתקדם כן, ונעמד זה מבטאים יהיה. כן, מכיוון ש... הכוונה שלנו, מכיוון שהיא לא מגיעה באותה מדרגה, כן? ולכן אין לנו חובה על זה. זה כלל בהלכה. מי שלא שייך בטבע הדברים אין לו חובה. זה מובן? כן. אבל גם המקובלים, כל שמות שבתורה הם שמות קדושות. שמות קדושות וקדושים. קדושים, כן. מילה בראשית זה שם. מילה ברא זה שם. כן. מילה שולחן זה שם בתורה. כי זה איזה ענף סוף סוף של אותה הוויה האלוקית. כן. זה מובן? כמו שם הוויה, זה השם הכולל העולם כולו, גם שם שולחן, אני מתכוון לפרשיות שלנו, במדרש למשל, אז זה רצון הבורא גבי אותה נקודה של מציאות שאנחנו קוראים לזה במציאות שולחן, אבל המילה שולחן בתורה זה שם קדוש. ולכן אתם רואים איך התיאולוגים הרציונליסטים לא הבינו כלום בעניין שהם קוראים אנתרופומורפיזם. יד השם, עין השם, והם נכנסים לפניקה מיד. היה צריך קודם כל לשאול את עצמם מההתחלה. ולכן כדאי ללמוד קצת את הזוהר. לא, אני מתכוון כל אחד לבד, כן? 40 שנה, זה לא זוהר. יש פסוק בתהילים. 40 שנה עקות ודור, עם תועל ורם, הם לא ידעו דרך חי. מכיוון שלא למדו זוהר. ויש משנה על זה. חכמים יזהרו בדבריך. צריך לשים את הזוהר בדבריך. ואז ההרגל, הרגילות, עם פירוש הזוהר, שהוא מדרש על התורה. זוהר זה לא קבלה. זוהר זה פירוש קבלי על התורה. קבלה זה עוד משהו אחר. וכדי להתרגל לזה, למשל לכלל הזה, שכל שמות שבתורה פתאום אנחנו מבינים אותן כשמות. ולכן ההלכה אמרה, יש עשרה שצריך לייחס כבוד, זה לכל העם, כן? ובין העשרה אלו יש שם אהיה, עמנו, כן? שהוא שייך לספירה כתף, וזה ברור, שם יודקבקה זה גם שם ההוויה כוללת, וזה גם שם של הזעיר אנפין, רק הספירה תפארת. שם אהיה זה למעלה מזה. ויש לימוד שלם בספרי קבלה על השאלה שלך, כן? לא גבי שם אהיה, אלא גבי שם אהיה. ומי שמבין כבר שהשאלה מתחילה בשם אהיה. כן? אהיה אשר אהיה זה שם יותר קדוש מסתם שם הוויה. ויש המון מדרים. אבל מכיוון שזה רק רמז, איך אומרים, שמעתי את המילה, זה התחלה של התחלה של גילוי של שם יהיה, באותה נקודה שנקראת אהיה, זה גם העתיד, כן? אז אהיה אנחנו מבינים, אהיה מתחילים להבין קצת את זה. הבנתם? מכיוון שלא מבינים, כולם מבינים. טוב, אז זה בעיקר, אם אין עוד שאלות על זה, זה לפי דעתי צריך קודם כל לברר את זה, ההבדל בין ההוויה והמציאות. אז בהוויה יש מושג של כנסת ישראל, במציאות יש מושג של האומה הישראלית. טוב, והנושא שלנו עכשיו הוא פשוט מאוד. צריך להבין את המציאות במשמעות של ההשלכה של הוויה מסוימת שהיא קדושה. זה מובן? כמו שהמציאות כולה זה השלכה דרך הקטליזטור ההוא, כן? של ההוויה, כמו כן, תמצית ההוויה יש לה השפעה בהשלכה שלה במציאות שהיא האומה הישראלית. כן? מה הקושי פה? שבעולם ההוויה הכל טהור, הכל קדוש, הכל אלוקי, הכל טוב, נאמר. בעולם המציאות, שזה עולם המום, זוכרים מה שלנו על זה? כן? הכל בעל מום, כן? אז כשאומרים, למשל, לישעיהו לבוא, כן? כשהוא מדבר על הפרק הזה, הוא מתפוצץ ממה שאתם רוצים. כשאומרים, כי האומה הישראלית, כמות שהיא, באשר היא שם, היא בעולם הזה, הכנסת ישראל של ההוויה, לא רוצים להבין. למה? מכיוון שרואים בעיניים שלהם שזה מלא מום, והם מאמינים בישראל טהור, ישראל של מעלה, ישראל. טוב, זה הסבר שמה שקורה בפוליטיקה שלנו, אפילו בכנסת, כן? המקורות מדברים על דברים של הוויה, הכל טהור, הכל טוב, הכל קדוש, רואים במציאות, בטלוויזיה, הכל בעל מום, הכל גרוע, הכל... זה חוסר הבנה של אמונת ישראל ושל מקורות ישראל, שבראשית אלוקים ברא את השמים ואת הארץ שלנו. וזה עיקר אמונת עם ישראל. ולכן אני לא אמרתי שאינם מאמינים, אבל אני לא מבין במה מאמינים. וזה לא לחינם, למשל, חזרתי הרבה פעמים על זה, שמיד ראשי תופס את הפסוק הזה, זה אומר, הישראל שבפסוק הראשון, סליחה, הארץ שבפסוק הראשון זה ארץ ישראל. לא, לא הפחדתם בזה? מיד. יש פה ראשי של בראשי? הנה, ראשי אחד. אולי מישהו רוצה לקרוא. אתה יודע, טוב, יש לי עיניים כתובות. לא, זה לא הראשון. זה מתחיל ככה, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, ראש חודשים, שהיא מצווה ראשונה שנסתבו בה ישראל. ומת העם פתח בה בראשית, משום כוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחל גויים, במה מדובר בארץ ישראל. מה שייך הפירוש הזה עם הפסוק שלנו, כן? חוץ מהמון שאלות שאפשר לשאול על הראשי הזה, ויש לנו ספריות שלמות על הראשי הזה. אבל זה ברור, מיד, ראשי אומר, הארץ של הפסוק בראשית בר אלוקים שמים את הארץ זה ארץ ישראל. ולכן, הבעיה העיקרית גם בארץ ישראל זה כשישראל יחזור מהגלות ורוצה הארץ שלו, אז מיד אומות העולם קרי האום לא רוצים. זה פשוט. ו... אז איך להבין את זה? זה מובן, כן? מה מסתתר בזה? שאותו כלל, סוף מעשה ומחשבה תחילה. כמו שהארץ בכללה היא תכלית מחשבת הבריאה, מרכז הארץ שהיא ארץ ישראל היא תכלית בריאת כל הארץ כולה. זה גם כן קרוב מאוד למה שאנחנו קוראים, שתמצית מרכז זה מרכז הרע. זה פשוט. זה מובן? כי צריך להתפלל מה ראה הראשי, איזה מין נבואה חריפה, כן? אין רק בעיה אחת בעולם, באו"ם, כן? מה הקשר בין היהודים לארץ ישראל? אתם מרגישים את זה? מיד ראשי עשה את זה, ראה את זה. זה השאלה העיקרית, כן? מכיוון שזה תכלית סוף הבריאה. אבל אני מבין, באופן קל מאוד, שמי ששומע את כל הדברים האלו אומר, איזה מיסטים, איזה מיסטי הבן אדם הזה, כן? כאילו זה נראה מיסטי. אבל זה תמצית האמונה. הבנתם? אז אני רוצה לשמוע את התגובה שלכם. אתם מבינים איך זה לא מיסטיקה, אלא דווקא פשט הדברים. אבל מי ששכח מהי אמונת היהדות, שוכח את הכל. שאם יש איזו משמעות למציאות, זה בא מכיוון שאלוקי ההוויה הוא אלוקי המציאות. זה מובן, כן? אז אם ככה, מה שאומר הרב זה פשוט מאוד. כנסת ישראל, ואחר כך נחזור להגדרה שזה מלכות דההוויה, היא תמצית ההוויה כולה. כנסת ישראל זה שם של הספיר המלכות של שם הוויה. ויש גם כן, כנסת ישראל של מטה זה מלכות, וכנסת ישראל של מעלה זה בינה. כן? זה מובן לכל. כן? וזה גם כן שם של השכינה. כנסת ישראל והשכינה זה באותו מקום, בכל המקורות. אז יש שכינה של מטה ויש שכינה של מעלה. כן? אז בלשון המקרא, לפי פירוש המקובלים, זה מלכות ובינה. מלכות ובינה זה מעלות בהוויה. ולכן כנסת ישראל של ההוויה זה כולו טהור, זה כולו קדוש, זה כולו אלוקי. כן? זה כנסת ישראל לפי השימוש של הביטוי הזה בספרי הרב קוק. אז כששומעים פתאום, מה? אתה מדבר על כנסת ישראל, השכינה, הישראל של מעלה וכן הלאה, ואתה מתכוון לאומה הישראלית, אתה מיסטי. לא, הוא יהודי. הבנתם את זה? לא אמרתי שהשאר הם יהודים, כן? הם ממוצא יהודים מכל מקום. ואז הבעיה היא, לפי דעתי, גם פשוטה וגם חמורה. אבל נעזור את החמורה ונעסוק בה. ואני עוד רוצה לחזור על מילה אחת באותו משפט ולהסביר את זה ככה. שוב, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, הוא בעולם הזה, ולכן העולם הזה לא שייך להוויה. זו שאלה, כן? מכל מה שלמדנו, אין שאלה. כן? העולם הזה זה המציאות, ההוויה זה האלוקות של אותה מציאות. העולם הזה מתחיל במדרגות התחתונות של עולם העשייה, שהוא המדרגה האחרונה של ההוויה. זה מובן? כן. ובעולם הזה, יש כבר המושג של שטח וזמן. ולפי דעתי באותו משפט, אולי יותר זמן משטח. ובעולם הזה, מכיוון, אתם זוכרים את ההסבר שלמדנו בשיעור הקודם. עולם הזה זה עולם שמתחיל באדם הראשון. עולם הבא זה עולם שמתחיל עם המשיח. זה מובן, עולם של זה, עולם של מי שבא. ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, ולא לחינם הרב אמר ממש. אפשר להמשיך? זה מובן, כן? טוב, אז אני מקווה שעכשיו זה הכל ברוך. מה? לא, התמצית של ההוויה שהיא ספירת מלכות, שנקראת כנסת ישראל, בלשון הקבלי של המקרא. כן? משפיע על האומה הישראלית ממש. ברור. ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה, נשפע באומה הישראלית. זה מובן. כן. ולכן אולי כדאי לחשוב על זה, למי שלא היה בשיעור הקודם. בעולמות העליונים הכל טהור וזה נקרא מים. בשביל המקרא, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כן? מים זה המים הנוזלים, לפי שימוש הרגיל של המילה. בעולם שלנו, בעולם הזה, זה מים של הברז, כן? אבל שוב, האדם המודרני לא תופס את זה, שבחשיבה המסורתית זה לא סימבוליזם, איך אומר את זה בעברית, אני לא יודע, כן? זה לא סמלי, במובן היווני, סימבול, ככה אומרים? סמבול. מידת החסד בעולם העשייה, זה המים של עולם היצירה, בעולם היצירה. מידת החסד בעולם היצירה נקרא מים, בעולם היצירה זה מים. מים בעולם העשייה זה חסד, וזה לא סמלי, זה מציאותי. מי שלא תופש שזה מציאותי, לא מבין כלום במציאות. זה מובן,
כן.
השתלשלות, אבל קשה לנו לתפוס שזה אותו דבר בעולם אחר. כן. קשה לנו לתפוס שזה אותו דבר בעולם אחר. אז אומרים מיסטיקה. ומה ששוכחים, שהם מנותקים מחוש המציאות. ורק הפייטנים אולי, קצת סופרים גם כן, נשאר להם איזה מין הערה מזה. אבל לדעוננו, הם עצמם רואים את זה כפייטנות. זאת אומרת, הם אומרים אמת, ולא יודעים עד כדי כך, עד כמה הם אומרים אמת. כמו שאומרים, מתנבא ואינו יודע שהוא מתנבא. אבל לי יש פייטנים אמיתיים. שיודעים שזה אמת, אבל מפחדים לומר, מכיוון שהם מפחדים שיאמרו להם, אתה מיסטיקאי. זה מובן. אתם מבינים למה? מהר מאוד, דרך 2000 שנה, מהר מאוד, חכמי הקבלה אסרו לימוד הקבלה. מכיוון ש... ברבים. מכיוון שיבחינו בזה, שרק מי שתופס, תופס. ומי שלא תופס, אז הופך את עצמו לרשע. לנגד מי שתופס. אני זוכר פעם אחת, לפני הרבה הרבה זמן, הייתי אצל הרב אשלג, בנו של הרב אשלג, זיכרונו לברכה. והתחלנו ללמוד גמרא לפי הקבלה. ותוך כדי לימוד אמר לי, תשמע, אל תאמר לאף אחד שזה קבלה. כי זה מעורר את כוח השטן. השטן לא אוהב את הקבלה. מכיוון שלימוד הקבלה מביא את הגואל, השטן אוהב את הגואל. ולכן תאמר להם שזה מוסר. ולכן יהיו בשקט. אם תאמר להם שזה קבלה, זה מעורר השליחים של השטן, אמר. אני לא רוצה לפרש מי הם השליחים של השטן, אבל יש. ולכן אני משוכנע ש... הרבה פייטנים השתגעו, ממש מוצאים אותם בבתי חולים, מכיוון שנראה להם שהם יחידים בעולם, ואי אפשר לומר שכל העולם בשגעון הם בריאים, אז העדיפו לומר הם בשגעון העולם בריא, ומוצאים אותם בבתי חולים. בקצרה זה מה שקרה להם. הבנתם את זה? פחדו מהאווירה החיצונית. ויש ביניהם הרבה דברים לחשוב. טוב, אני חוזר לדברים יותר שקטים. אז כפי שאמרנו, יש שפע שעובר מההוויה למציאות. בלשון המקובלים מוצאים גם כן את המילה שפע, וכשזה מין קלקול למטה, זה נקרא פשע. אז הצינורות מתקלקלים והשפר לא עובר, מכיוון שיש פשע למטה. זה נותר תמורה של שפר ופשע, כן? נוסף היציר. זה גם כן לא מסתכל. ומוצאים את המילה הערה, זוהר, זיו, בהירות, כל המילים האלה. כל אחד לפי הסינון שלו, אף על פי שבאופן מדויק, זה במדרגות שונות, אבל כל זאת זה אותו דבר. האור זה אור אינסוף. במציאות אנחנו מקבלים מרחוק שפע של ההארה. זה מובן? טוב, זה ההבדל. אם כן, יש כנסת ישראל ויש האומה הישראלית. ויש שפע שעובר מכנסת ישראל של ההוויה לאומה הישראלית למטה. אז מה קורה? למעלה זה מים והכל טהור. למטה זה מום, והכל מקולקל. וזה מה שאמרה התורה באופן פשוט, ולא לא, לא, לא מעיזים לקרוא. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. ולא רואים ש, זה המצב של המום, זה הארץ הייתה פה במום. זה טבעה של הארץ, מכיוון שזה טבעו של העולם להיות במום. למה? מכיוון שאם הבנו מה שקדם, העולם הוא ההפך של ההוויה. אז ההפך של השלמות, זה הטבע הוא. ולכן, וזה התנאי של הקיום, של קיומנו. למה זה ככה? מכיוון שזה ככה. מכיוון שזה התנאי של הקיום שלנו כנבראים. ההבדל בין הבורא והנברא, שמצב הנברא הוא בתוהו ובוהו. דאם לא כן, הוא לא קיים.
זה השלמת מדיוקאים.
ברור, זה ניחת תיקון. צריך לתקן את התוהו ובוהו.
מה, זה השלמה מסליקת את ההרבה?
לא שמעתי.
אז ההשלמה תסלק את המציאות.
זה חסידות. לא, לא, אני אומר את זה ברצינות, כן? אני לא יודע ברצינות. בלשון החסידים אומרים דברים דומים. אבל כשרבי חסיד אומר את זה, הוא נמצא במציאות. למשל, כשמדבר על ביטול היש או ביטול המציאות, הוא מדבר את זה במציאות. אני מעדיף לראות את זה באופן יותר פשוט, זה מעלה בזכות הנשמה במדרגת ההשלמה שלו בתיקון, אבל זה במציאות. כל עוד נמצא במציאות, כל עוד שהוא חי מחי כאילו עירני אדם וחי, כן? אז הוא נמצא במציאות. לכן אני שוב חוזר על זה. אני לא אומר ש... לשון החסידים הוא לא מדויק, הוא לא אמיתי, אני לא אומר את זה. אבל מה שאני אומר שצריך להיזהר, להבין את החסידות כחסידות, ולא כקבלה, ולא כמטאפיזיקה. זה מובן? יש משמעות פסיכית לחסידות, ושהיא במקומה, ושזה גם כן הערה מהקבלה, כן? בעולם הנפש. אבל לא לבלבל את הדברים, כי סוף סוף אנחנו מוצאים את עצמנו או בפריז, או בברוקלין, או ולא בירושלים. ויש קשר לזה. טוב.
אבל מה הקשר של
חסידות
ואין
את מוזרים? החסידות...
אני חושב שיותר מדי
הערות... לא, אני אסביר את זה בקצרה. אני אסביר את זה בקצרה. בקבלה יש היסטוריה שלמה של התפשטות הדיבורה, הסגנון של הקבלה. ובכל תקופה תרבותית יש סגנון אחר. בתקופה של הפילוסופיה, הקבלה שבאה לנו מתלמידי הנביאים, בחרה בסגנון של העולם הפילוסופי. וזה הקבלה הספרדית. אמרתי שקבלה זה לא פילוסופיה, הסגנון שלה שייך לעולם הפילוסופי. זה נקרא הקבלה הספרדית. והשיא של הקבלה הספרדית זה הקבלה של הרמק, ומיד אחר כך הייתה התחדשות הנבואה בקבלה עם הארי. מיד באותה תקופה. אבל הספר הכי מושלם לפי דעתי זה פרדס רימונים מהרמק, באותה בחינה. אחר כך בא העידן של הפסיכולוגיה. ולכן בא לשון החסידות כביטוי לחוכמת הקבלה השייך גבי עולם הפסיכולוגיה. זה מה שצריך להבין, כן? הבנתם את זה? כן. לפי דעתי, אם נשתמש במושגים של תורת הגלגולים, יש רק מורה אחד, זה גמרא, מורה אחד, אתם רואים? זה במסכת חגיגה, מהיכן... אלו עוסקים ואלו מתירים, אתה זוכר את הסוגיה?
רואה
אחד. ורואה אחד זה הרואה הנאמן. מי זה הרואה הנאמן? זה משה רבנו עליו השלום, כן? רואה. ולפי תורת הגלגולים, זה משה רבנו, כן? אחר כך רבי שמעון בר יוחאי, זה משה רבנו. אחר כך הארי, זה משה רבנו. אחר כך הבעל של טוב, זה משהו. אחר כך הרב קוק, זה משהו. בגלגולים שני, זה רואה אחד. זה מובן. לפי תקופות תרבותיות שונות. ולכן הגמרא אומרת, רואה אחד. מה?
הם טוענים שלכל מרכז חסידים יש רואה?
כן, לא, הם טוענים שיש להם משיח.
אבל
וקצת יותר מסוכן. ואני חושב שכל רואה הוא רואה מן הרואה האחד. ברור, אבל יש מדרגות. גם כן, כל תלמידי משה רבינו היו רואים, אנחנו עם של רואים. אתם לא רואים את זה. צריך לתקן את חטא קין, וזה מתחיל ברואה הראשון, ואחר כך כל התנ"ך, כל סיפור התנ"ך זה חיפוש הרואה. איפה הרואה? לא הבנתם בזה? טוב. אחר כך באו הנוצרים והם מחפשים את הדייגים. טוב, כמה זמן נשאר לנו? אז בתמצית עוד כמה דקות שאנחנו אולי לקטע הראשון. אז גמרנו עם התמצית, זה הוויה וזה מציל, זה היה מחכיז. אז אני ממשיך. בעולם הזה נשפר תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה. עכשיו אנחנו מבינים את גודל הביטויים, כן? בחומריותה וברוחניותה. לא צריך הסבר, כן?
אמר רוחניותה של האומה הישראלית, זה לא מה שקראנו מהוויה?
לא. זה גם קשור להערה של ההוויה. ויש כמובן מדרגות בסיב, זה נובע קצת. כמו שהרוח הקודש הוא הערה מן הנבואה. ויש למעלה מהרוח. יש חומר, והחלק של הנשמה שמחיה את החומר נקרא נפש. ויש רוח, ויש למעלה מהרוח נשמה, ולמעלה מהנשמה יש חיה, ולמעלה מהחיה יש יחידה, ולמעלה יש שורשי השורשים של כל זה. ולכן גם אנשי רוח, יש למעלה מאנשי רוח. לא, מה הוא אומר? אם כבר אנחנו מבינים, וזה מסביר המון המון מקורות בתלמוד, במדרשים, במפרשים, שלמשל הגמרא אומרת, אפילו רקנים שבישראל מלאים מזוות כרימון. והרב היה רגיל להסביר את זה, כן? מה זאת אומרת? זה מיסטיקה, שוב, אבל זה גמרא. אפילו רקנים שבישראל מלאים מזוות כרימון. זה בחומרים איתה, כן? שגם החומר הישראלי הוא קדוש. עם המום שלו, עם... יש פסוק מלא, השוכן בתוככם, בתוך תומותיכם, כן? בתוך התומה, כן? אז כל זה, איך אומרים, זה עדין, רגיש, אני מחפש מילה. מסוכן.
שביר?
מה? שבריר, גפה, לא. כל זה, טוב, זה לימוד, צריך להבין במה מדובר, כן? הרב היה מסביר שמכיוון שעניין של המצוות, כשמדובר בעם ישראל, זה לא רק מה שעושים, אלא זה שייך למה. זה מה שצריך לגלות, כן? זה מובן, אפילו כבר בחומר. יש לי בזיכרון שלי המון מקורות, אבל זה עיקר הרבה זמן. שפתאום יש איזה ביטוי בגמרא, במדרש, באיזה מפרש, שנראה כמו מיסטיקה, שוב. אז אומרים, טוב, הוא היה רב, היה מאמין, אז כפתור. וצריך להתייחס לזה ברצינות. בתולדתה או בתול... מה כתוב? בתולדתה, בתולדתה. אני מתקשר לזה. כלומר, בשורה השנייה.
בתולדתה
ואמונה. גם כן יש הבדל, כמו חומר ומוח. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלית של ההיסטוריה הכללית. בוא, אולי נסתפק בזה עכשיו, כי זה נושא בפני עצמו, לכן הבאתי את ספר ראשית, ואני חושב שכדאי לחשוב על כל הסיפור של ספר ראשית גבי המשפט הזה. כן? ואפשר להסביר את זה בכמה צורות, אז אולי אני אקח איזה נושא מבין השוק. שלא לחינם שהסיפור של ספר ראשית מתחיל באדם הראשון. אנחנו כל כך רגילים לזה שלא רואים את זה. שבכוונת התורה להודיע לנו שעם ישראל הוא עם הישראל של האנושות כולו. מכלל כל האנושות יצא ישראל. ולא פעם למדנו את זה דרך פסוק שנמצא בספר במדבר, אם אתם זוכרים, על הפסוק שכולל חמש פעמים הביטוי בני ישראל. אתם זוכרים את הפסוק שבעל פה, זה בעלותיך, כן? אם יש איזה ספר דברים פה, אולי תמצא את הפסוק. זה בהתחלת ספר במדבר. ורק מצרה אני שוב אסביר את זה. יש באותו פסוק ההגדרה של הנושא של כל חומש וחומש. יש לנו חמישה חומשי תורה, ובכל חומש יש נושא מרכזי. בחומש בראשית, הנושא המרכזי הוא נרמז בהתחלת הפסוק, ונתתי את הלוויים נתונים הם מתוך בני ישראל. לעבוד עבודת בני ישראל, לעבוד עבודת בני ישראל זה כבר הנושא של ספר שמות. אז נתונים הם מתוך בני ישראל. ההסבר הוא ככה. לפי פשט הסיפור, היינו חושבים שמכיוון שאחרי חטא העגל, רק שבט לוי נבדל מכל בני ישראל, והוא השבט של הקדושה, כן? אז עם ישראל עבד את הקדושה שלו, וגם עבדו. כן? אלא בא הפסוק ואומר, ותראו את פירושו של רש"י, זה שבח לבני ישראל אומר לנו, זה כאילו סתירה בין הפירוש והפסוק עצמו, ופשט הפסוק, שבט לוי מקבלת את הקדושה שלה כההערה מהקדושה של שאר השבטים שנעלמה. אבל אין שבט לוי לחוד ושאר שבטים בקדושה. אין, עם ישראל זה לא שבט לוי. עם ישראל זה עם ישראל, והקדושה של עם ישראל מקבלים את שבט לוי. זה רק בקצרה, כן? אז מכיוון שזה אותה הגדרה, של תוכן ספר בראשית, ואנחנו רואים את זה בסיפורים של כל ספר בראשית. מתוך כל האנושות כולה יצא עם ישראל, ממש כמו מתוך עם ישראל יצא שבט לוי. זה מובן? האם זה מספיק מובן? כי אמרתי את זה בקצרה, כן? ולכן, מה שאומר הרב ומוסדק, כן? ש... תודה. זהו, ואתנה את הלוויים נתונים לארון ובניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, זה ספר שמות, ולכפר על בני ישראל, זה ספר ויקרא, ולא יהיה בבני ישראל נגב, זה ספר במדבר, בגשת בני ישראל לקודש, זה ספר דברים. אז אם נחזור להתחלת הפסוק, אז בני ישראל הוא בשיא שלהם הכהנים, בשיא של הכהנים הכהן הגדול. הם כמין בכור של כל האנושות כולה, בני בכורי ישראל, והם יוצאים מתוך כל בני האדם, שזה מתחיל באדם הראשון, ואנחנו יודעים את כל הבעיות וכל השאלות על הנושא הזה, מה קרה במוטציה של אברהם אבינו, אבל בכל מקום, כמו ששבט לוי יצא מעם ישראל, וזה לא פוסל את עם ישראל, אז עם ישראל יצא מ... כל ההיסטוריה כולה כתמצית של כל ההיסטוריה כולה, וזה מה שאומר הרב. זה מובן? טוב. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלית של ההיסטוריה הכללית. חוץ מזה, אני רוצה להוסיף כמה כללים, ואולי בפעם הבאה נעבור את הקטע ב', אז תגמרו את הכיתה הראשון לבד אם אתם רוצים, שזה בסיפור של התנ"ך שמתחיל כמובן בספר בראשית. אנחנו רואים סיפור פסימי לגמרי. אנחנו הולכים מכישלון לכישלון. זה כישלון של בריאת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, נאמר כישלון לכאורה. ואחר כך חטא אדם הראשון, מיד כישלון. זה נפילה, ירידה. ובשביל המקובלים, ירידה זה נקרא מיתה. כי ביום החולפה ממנו מותם. וירידה. זה אני חושב עכשיו. תכן שהירידה, סתם ירידה זה מיתה. ואם כן, עלייה זה תחייה. ואנחנו מרגישים בזה. ומיד אחר כך, בדור השני, קין והבל, כישלון. בדור השלישי, כישלון. קין בונה עיר ונותן שם בנו חנוך לעיר. כישלון חרוץ. וזה הולך וזה הולך, מכישלונות לכישלונות. ירידה מתמדת. כן? זה פסימיות גמורה. יותר חמורה מהפסימיות הנראית בספר קהלת, זה יותר חמורה. ושוב, אנחנו רגילים לקרוא את זה ולא רואים איזו ספירה. הספר של התקווה של כל המין האנושי, התנ"ך, מתחיל רק בפסימיות גמורה. וזה מגיע על המבול. מי שמסתכל על המציאות של המבול רואה שאנחנו נמצאים בעולם של שואה. אין שואה יותר שואה מהמבול. וכשמתייחסים למבול, מתייחסים לפסוק. כאילו, זה לא נורא. מבינים למה אני מתכוון. פתאום הכל מתהפך. כשמתחיל הסיפור של אברהם אבינו, הכל מתהפך לתקווה. מתוך הסיפור הפסימי הזה, אז אנחנו מגיעים לתמצית התקווה של כל הסיפור, וזה מתחיל מאברהם. כל הסיטואציות, כל המצבים של הבן אדם, של האדם, אנחנו מוצאים אותם שוב במשפחת אברהם אבינו, זה מתחיל באברהם, יצחק, יעקב, בני ישראל, וזה מתחיל סיפור של אמונה ותקווה. ואמונה זה יותר גדול מתקווה. אמונה זה ידיעה של הסיבות של התקווה. התקווה זה התהליך הפסיכי, אבל אמונה זה בדעה. כן? זה מובן? ולכן הפסוק אומר, לראשונה, גבי אברהם אבינו, והאמין בשם, והיה שבערור צדקה זה עוד נושא אחר, והאמין בשם, וזה מתחיל כל האווירה החיובית של הסיפור של המינים. זה גם כן כלל שני של מה שאמר. בתמצית של התמצית, אז המין האנושות אינו אבוד, אחר כך שעים אבודים, וזה נושא בפני עצמו, כי דרך יודע השם, שדרך וכי דרך, בפרק ראשון של דוגמה.
דרך רשעים.
ודרך רשעים טובת. אבל זה לא נאמר כי דרך האדם טובת, אלא דרך רשעים טובת. לכן יש צדיק ורשע גם אצל בני נוח וכן הלאה. ולכן, מי שרוצה להבין את זהות האדם, את ההיסטוריה של העולם כולו, אז קודם כל צריך לדעת מהי ההיסטוריה של עם ישראל, מכיוון שהיא התמצית של... וכשאנחנו לומדים את המקרה הזה, אז אנחנו לומדים שוב אותם הסיטואציות שמוצאים אצל האדם הכללי, ואין תקווה. זהו, זה סתום, זה בלי פתרון. וזה מסביר את הפסימיות של כל החוכמות של לימוד העולם. המחנה המשותף שלהם זה פסימיות. כשסוף סוף מגיעים לחפש תקווה, מחפשים תקווה בעם ישראל. לאיזה מין יהודי, ואומרים זהו זה, והנה התקווה. ויש פסוק בישעיהו הנביא, תזכרו לי, שבאו עשרה גויים על כנף יהודי.
תלסו
וכנף
נשנו.
זהו.
שמענו
השם. שמענו, השם עמכם. התקווה עמכם, האמונה עמכם, הישועה עמכם, ואתם יודעים מה עשו עם זה. והכנף הזה זה הטלית, כן? וזה מה שאומר הרב. והן נחתנו אב העולם וכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל, לדאבוננו הרב. ייתכן שזה דווקא נכנס בישראל דרך הערב רב. כדאי ללמוד את המפרשים על הפסוק בתהילים, בשומרם עקב רב. כל זה שייך לאותו נושא. וזה מה שצריך לגלות. ומשך כל הדורות, דורי דורות. כל תלמידי החכמים של עם ישראל, כשלמדו את הפירושים, את ההסברים, את המדרשים, את המפרשים, על הפסוקים, למדו את, בדיוק נמרץ, עם פרטי פרטים, את המשמעות של החיים של הבן אדם על האדמות, דרך הסיפור של התורה, הסיפורים של התורה. מה היינו לומדים? מה ממשיכים ללמוד? כשלומדים רש"י על התורה, הרמב"ן על התורה, בן עזרא על התורה, והמקורות שלהם, במדרש, בגמרא, ובעיקר בגמרא, אנחנו לומדים את המציאות כמות שהיא, את ה... יש ביטוי שנכנס בעברית המודרנית, שרוצה לומר גם כן, מציאות זה ריאליות. הדבר הריאלי, היינו השייך לאדם, היינו, אנחנו לומדים דרך מה שאנחנו לומדים מההיסטוריה של עם ישראל. זה מובן, וזה בכל המדעים של מדעי רוח, כמו שאומרים. ופה אנחנו מגיעים מהעיקר, ואמונתה היא התמצית המסולט והמקור שהביאה את הטוב והאידאליות לאמונות כולם. ופה יש נושא למחקר שלם, ולכמה וכמה ספרים של הדוקטורט. כדי להבין את האמונות של כל העולם כולו, של כל התורות, כמו שאומרים, צריך להבין אותם דרך הקריטריון של אמיתות האמונות ודעות של עם ישראל. וזה אפשר להוכיח, שכדי להבין סתם במה הם מדברים, צריך להסביר את דעתם לפי אמונת ישראל. אני עשיתי את העבודה ההיא לגבי האסלאם מצד אחד, הנצחות מצד שני, וזה ברור מאוד, כדי להבין במה הם מאמינים, הם לא יודעים במה מאמינים, הם אומרים שזה מסתורי, כן? למשל אצל המוסלמים מגדירים את זה הישראלייץ, זאת אומרת הדברים השייכים לישראל, והנוצרים אומר זה מסתורי, כן? רק היהודים מבינים. וצריך ללמוד אותה לפי הפשטות של חוכמת ישראל. וכשחזרתי לרמב״ם בשנה שעברה, זה היה שנת הרמב״ם, אז הוכחתי לקרוא שוב רוב כדי לרמב״ם, כי יש כולם אפילו כמה שנים. אז ראיתי את זה שהרמב״ם היה גם כן טרוד מאותה בעיה. הוא למד את כל העבודות זרות שבזמנו, והוא היה מומחה בהם, והוא היה מבין אותם, ומסביר למה זה עבודות זרות. ואני משוכנע שחכמיהם לא ידעו מה שרמב״ם ידע על העבודות זרות שלהם. יש פרקים שלמים במורה נבוכים על זה. וגם המחצים באוניברסיטאות לא תופסים שום דבר במה מדובר. למה איזה שכל גדול כמו שכל של הרמב״ם, עסק בזה. אתם מבינים את זה. ועוד משפט, וממילה, הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ואנחנו חוזרים לפסוק של שמע ישראל עם פירושו של רש"י, כן? אז אשפוך עליהם שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואלוקיך קדוש, קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. וזה ממש קטע יפה, חוץ מתוכן החוכמה שיש, בו. אי אפשר להבין איך זה רק כמה משפטים של ספרות ענפה, של אותו תמיד חכם, שהיה גם כן רב, והיה עסוק בכל ההתחלות של עם ישראל. טוב, אז נתחיל בפעם הבאה עם הקטע השני.